מנחות דף נ"ה, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, תנו רבנן. אדם בא לתת מתנה. תורה מלמדת אותנו שהוא צריך לחשוב איך זה שמקבל את המתנה יקבל את זה בצורה הכי שתהיה בשבילו טובה. אדם יש לו שדה, והשדה שלו הניבה לו תבואה משובחת, והוא בא לתת מתנות לבורא עולם שהצמיח לו את כל התבואה הזאת. אז דבר ראשון, מה הוא צריך לתת? תרומה גדולה, מפריש, מדין תורה מספיק אפילו קצת, תרומה גדולה, ונותן את זה לכהן. מה הדבר הבא שנותנים? מעשר ראשון. מי מקבל מעשר ראשון? הלוי. הלוי. כמה? מעשר. מעשר הכוונה עשירית. עשירית מכל התבואה. טוב, עכשיו יש לי מאדם עשירית מהתבואה שנותן ללוי. הלוי קיבל את העשירית הזאת. הוא צריך לתת מתוך המעשר הראשון שהוא קיבל, הוא נותן תרומה שנקראת תרומת מעשר לכהן. כמה? עשירית. עשירית מתוך העשירית שהוא קיבל. זה לגבי תבואה. מה קורה לגבי תאנים? תאנים, יש כאלה שהיו אוכלים את התאנים כשהם היו טריות, והיו כאלה שאכלו את התאנים כשהם היו מיובשות. איך שקוראים לזה כאן בברייתא? גרוגרות. אז הברייתא מלמדת אותנו ככה. תנו רבנן, תורמין, תרומת מעשר, שעליה דיברנו, שזה הלוי נותן מתוך המעשר ראשון שמקבל, הוא נותן את זה לכהן, תרומת מעשר. תורמים את זה, תאנים על הגרוגרות. אפשר לקחת, נאמר, 10 תאנים על 90 גרוגרות. אבל מה? זה דווקא במקום שרגילים לעשות תאנים גרוגרות. במקום כזה שאני אתן ללוי, אני מביא לו תאנים. אבל איך זה ישמר לו? הרי זה יכול להרכיב. אז אין שום בעיה, הוא ייקח את התאנים האלה למישהו שיעשה בשבילו את התאנים לגרוגרות, כי זה מקום שרגילים לעשות תאנים גרוגרות. אז אמנם שתאנים טריות לא נשמרות, אז אני מעדיף להביא לו משהו שישמר. אני מביא לו תאנים טריות, אבל הוא ימצא מישהו שיעשה לו את זה גרוגרות. ולא גרוגרות על תאנים. מצד שני, אי אפשר להפריש, נאמר, עשירית גרוגרות על תאנים. למה? אפילו במקום שרגילים, למה? באמת הסיבה היא, כי זה מדי קצת. מה זה כמה? אם נאמר אתה מביא 10 גרוגרות על 90 תאנים. כל גרוגרת זה בערך בגודל של חצי תאנה. אז צריך להביא 20 אולי גרוגרות בשביל שזה יגיע לעשירית בשביל 90 תאנים. ואפילו במקום שרגילים לעשות תאנים גרוגרות, בכל זאת, בגלל שכרגע הגרוגרות האלה הם כעת מיובשות, והתאנים הם לא מיובשות, אתה לא יכול לתת גרוגרות על תאנים, אבל אני אאבש את התאנים אחר כך, מה אכפת לך? מה זאת אומרת? אבל כרגע מציאות שהתאנים האלה הם לא מיובשות, ואתה נותן לי על 90 תאנים, אתה נותן לי רק 10 גרוגרות, 10 גרוגרות זה הרבה פחות מעשירית מ-90 תאנים, כי הרי כל תאנה זה פי 2 בערך מגרוגרת. אומרת הגמרא, אמר מה, למדנו למעשה בברית הדבר כזה, תורמים תאנים על הגרוגרות במקום שרגילים לעשות תאנים גרוגרות. ככה אמרנו, אם במקום שרגילים לעשות מתאנים גרוגרות, אתה יכול לתת מעשר תאנים טריות ויעשו את זה גרוגרות אחר כך. מדייק את הגמרא, במקום שרגילים לעשות אין, מקום שאין רגילים לא. רק במקום שבאמת רגילים לעשות גרוגרות אפשר להפריש תאנים על גרוגרות. שאלת הגמרא היחידה, מבאיזה מקרה זה מדובר? אי דאיקה כהן. אם דובר שיש פה עכשיו כהן שאתה מביא לו ישר את התרומת מעשר, אז מה הבעיה? מקום שאינו רגיל, עמי לא. בסדר, הוא לא יכול לעשות מזה גרוגרות. שיוכל תאנים טריות, למי זה מפריע? עמי לא, ואתנן, מקום שיש כהן, תורם מן היפה. הרי מה יותר משובח? תאנים טריות, למרות שהם לא מתקיימים הרבה זמן, אבל הם הרבה יותר משובחים. אבל גרוגרות הם לא כל כך משובחים. יש כלל שאומר שאם יש לך אפשרות לתת משהו שהוא משתמר להרבה זמן, או לתת משהו שהוא יותר איכותי וטרי, אז זה תלוי. אם הכהן כרגע זמין בשבילך, ואתה יכול להביא לו בצורה מיידית, עדיף תיתן לו את הטוב יותר, והוא ייהנה מזה. אבל אם אין לך כרגע כהן זמין, אז עדיף שתיתן משהו מתקיים, כדי שכשאתה תמצא את הכהן, תוכל לתת לו את זה, וזה עדיין יהיה, יחזיק מעמד עד אז. אז כאן במקרה שלנו, אם מדובר שיש כהן, אז למה צריך לתת גרוגרות? למה צריך להגיע לטעם שיש מישהו שיעשה את זה גרוגרות, את התרומה הזאת? בסדר, תיתן את זה לכהן, תהן עם טריות, ואפילו אם אין מישהו שיעשה את זה לגרוגרות, כי הרי הכהן כאן, אלא פשיטה דלק הכהן. אתה צריך להסביר שהרישה פה, שהתחילת הברייתא פה מדברת, שאין כהן כרגע באזור, ואתה צריך למצוא, אולי לנסוע לאיזשהו עיר, להביא לו את זה שם לעיר אחרת, או שהוא יזדמן כאן איזשהו יום. אז לכן, רק אם יש פה, מצוי פה אנשים שיהפכו את התאנים לגרוגרות, אתה יכול להפריש מהתאנים על גרוגרות, את התאנים תכף תיתן לאיזה מישהו שעשה לך מזה גרוגרות, ואז תוכל לשמור את זה, לתת את זה לכהן. אז מה מדובר פה? שאין כאן כהן. טוב, אם הסיפה, בואו נראה אם ככה את ההמשך של הברייתא. ולא גרוגרות על התאנים. אל תיתן לי בבקשה 10 גרוגרות על 90 תאנים. אל תעשה כזה סוג של תרומה. ואפילו במקום שרגיל לעשות תאנים גרוגרות, גם אם במקום כזה שאתה יכול אחר כך ללכת לקחת את כל התאנים שעליהם מפרשת את התרומה, את המעשר, ולעשות את כולם גרוגרות. תודה רבה שאתה יכול לעשות את כולם גרוגרות, אבל עכשיו הם תאנים, והתאנים יותר גדולים מהגרוגרות. אז אתה לא יכול 10 גרוגרות קטנים על 90 תאנים כאלה גדולים, אתה לא יכול להפריש ככה תרומה. והיא דלק הכהן. מה אתה אומר, מדובר פה בברייתא שאין כהן, אה? אז אם זה מדובר פה שאין כהן, מה היא לא, למה שאני לא ייתן גרוגרות על התאנים? והתנן מקום שאין כהן, תורה מן המתקיים. אם אין פה כהן זמין, בטח תיתן גרוגרות בתור תרומת מעשר. למה? מה, אתה תיתן תאנים טריות? עד שאתה תמצא כהן לתת את זה, זה כבר יתייבש, יתקלקל. עדיף שתביא גרוגרות. אומרת הגמרא, אלא פשיטא דאיקא הכהן. חייב להיות שהסיפא, סוף הברייתא מדובר שיש כן כהן פה, ולכן אתה אומר, תן תאנים טריות, אל תביא גרוגרות. אז רישא דלקא כהן, סיפא דאיקא כהן, מה? תחילת הברייתא מדובר שאין כהן, סוף הברייתא מדובר שיש כן כהן? איך יכול להיות שהברייתא מדוברת בשתי מקרים, בלי להגיד שמחליפים פה ממקרה למקרה? זה גם בדרך כלל משנה או ברייתא אמורים ללכת באותו טעם. אומרת הגמרא, אין. רישא דלקא כהן, סיפא דאיקא כהן. כן, תחילת הברייתא מדובר שאין כהן, סוף מדובר שיש כהן. אומרת הגמרא, סתם ככה אמר רב פאפאי, למדתי פה דבר מעניין. שמע מינא דחקינן, אנחנו נדחקים. ומוקמינן מתניתין בתרי טעמי. אנחנו מעדיפים להוקים שמשנה מדברת בשתי טעמים שונים. פה יש כהן, פה אין כהן. ולא להגיע למחלוקת בין תנאים. ולא מוקמינן בתרי תנאי. לא מוקמים את המשנה בשתי תנאים. רש"י מסביר דבר מעניין. ולא מוקמי בתרי תנאי, זה הדיבור המתחיל. הוא אומר, דלא אמרינן רישא וסיפא דלק הכהן. היינו יכולים להגיד שמדובר כל הברייתא שאין פה כהן. ודפקפר אחת ואתנן תורם מן המתקיים, הרי כתוב שעדיף לתרום מהמתקיים, תגיד של מחלוקת תנאים, האם עדיף לתרום כשאין כהן מהמתקיים או מהמשובח? תנאי היא דעתרי תנאי, פליגי באחר, יש שתי דעות באמת, האם לתת מהמתקיים או לא. למה אתה לא אומר שהברייתא הזאת היא בעצם הרי שהולך לפי דעה אחת והסיפא הולך לפי דעה שנייה? מעדיפים להוקים את זה בשתי טעמים ולא בשתי תנאים, בשתי דעות. אומרת המשנה, כל המנחות נילושות בפושרין, לשים את המנחות במים פושרים, למרות שזה מעודד את הסולת להחמיץ, וכל המנחות צריכים למעשה להיות מצה, ומשמרן שלא יחמיצו. אין לו הרבה ברירות, הוא יצטרך כל הזמן להתעסק עם הבצק, כדי שזה לא יתפח. אנחנו נראה תכף לזה מקור, במשנה בעצמה, ואם יחמיצו שיערה, אם לא הקומץ של המנחה נהיה חמץ, אלא אפילו רק, אפילו השיריים שניתנים לכהנים החמיצו, עובר בלא תעשה, שלא תעשה חמץ. עכשיו המשנה מביאה מקור להלכה הראשונה שאמרנו, שצריך לשמר את העיסה של המנחה שלא תחמיץ, שנאמר כל המנחה אשר תקריבו להשם, אשר תקריבו להשם, מדובר פה שתכף הולכים להקריב את זה להשם, זה עדיין לפני קמיצה. לא תעשה חמץ. מה זה אומר? שצריך לשמר אותו שלא יהיה חמץ. וחייב על לישתה, אם אדם כן עשה את המנחה חמץ, הוא חייב גם על זה שהוא לש את הבצק, עליו אחד הוא חייב על זה מלכות, ועל עריכתה, כשהוא עשה את זה בצורה, הוא חייב על זה לבד מלכות שזה חמץ, ועל הפייתה הוא חייב פעם שלישית אם הוא הפה את זה חמץ. עכשיו הגמרא מביאה מקור לדין השני במשנה, כי המשנה הביאה מקור לדין הראשון, שהשמירה צריכה להיות, צריך לשמר את המנחות שלא יחמיצו. הגמרא מביאה מקור לזה שאם יחמיצו השיריים, חייב על זה מלכות. מינן מילי, שיש לא תעשה אם עשו חמץ את השיריים. אמר יש לקיש דאמר קרא לא תאפה חמץ חלקם של הכהנים. אפילו חלקם של הכהנים, אפילו השיריים, שזה ניתן לכהנים, הרי כל מנחה, הכהן קומץ מלוא קומצו ושם על המזבח, את הקומץ והשיריים ניתנים לכהנים, אז את חלקם של הכהנים, שזה השיריים, לא תאפה חמץ, יש פה מצוות לא תעשה, על האפייה. שאלת הגמרא, והי לאחי הוא דעתה, וכי הפסוק הזה יש לך, הוא פנוי בשבילך בשביל הלימוד הזה, והי מבית לקדטניה, צריך אותו בשביל הברייתא הבאה, הברייתא אומרת ככה, לא תאפה חמץ. זה הפסוק שלנו. מה התלמוד לומר? אבל הוא כבר נאמר לא תעשה חמץ. אז למה צריך כתוב לא תאפה חמץ? הרי עשייה זה כל סוגי הדברים שצריך לעשות בשביל המנחה. אז זה גם אפייה. מה צריך לדבר על האפייה בנפרד? עונה ברייתא, לפי שנאמר לא תעשה חמץ. אז זה מדבר על כל עשייה ועשייה. יכול לא יהיה חייב אלא אחת על כולם. מקבל מלכות פעם אחת על זה שהוא כן אפה, על זה שהוא לש, על זה שהוא ערך, על זה שהוא כיתף, החליק את פני הבצק, חמץ, על כל המלאכות יחד הוא יחייב רק מלכות אחד. תלמוד לומר, לא תאפה. עכשיו, מה בעצם זה, למה זה בעצם נותן מלכות על כל דבר ודבר? הוא מדבר רק על אפייה. יש כלל בתורה מאוד מעניין, יש כאלה שזוכים להגיד את זה כל יום, ברייתא דרבי ישמעאל, שאומרים בסוף הקורבנות, חלק מהקהילות, אז יש 13 מידות ודרכים שהתורה נדרשת בהם. יש גזירה שווה, קל וחומר, כלל ופרט. אחד מהדברים שפחות אנשים יודעים מה הכוונה, הגיע הזמן ללמוד את זה פה, זה הכלל שנקרא דבר שהיה בכלל. דבר שהיה בכלל ויצא. הוא היה בכלל ויצא מן הכלל. שאתכם לשלום. יצא מן הכלל. נו, ומה אחר כך קרה איתו? אחרי שהוא יצא מן הכלל, הוא יצא ללמד. הוא הגיע עם חידוש. אז לא ללמד על עצמו יצא, זה שהוא יצא ללמד זה לא לימוד רק לעצמו, אלא על הכלל כולו שממנו הוא יצא, על הכלל כולו הוא יצא ללמד, שכל הכלל עכשיו יש לו את הלימוד הזה. עכשיו, האפייה לאפות מנחה חמץ, זה שאסור לעשות את זה, זה בתוך הכלל של לא תיעשה כל העשיות. למה צריך לפרט את זה? למה יצאת מן הכלל? אתה לא יצאת רק בשביל עצמך, אלא יצאת ללמד לכל הכלל. וזה עכשיו נראה. יכול, לא יהיה חייב אלא אחת על כולן, תמוד למה לא תאפה, לא תאפה. זה כבר אמרנו. עכשיו ממשיכה הגמרא. אפייה בכלל הייתה. בכלל של כל העשיות. למה יצאתה להקיש אליה בשביל ללמד על כל השאר? מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה יחידי בתוך כל המעשים שעושים בשביל לייצר מנחה? וחייבין עליה בפני עצמה מלכות אם עשו אותה חמץ. אף אני אביא לישתה שלשים את הבצק ועריכתה עושים לצורה וכל מעשה יחידי שבא לעיתויי, אפילו המלאכה הקלה של כיתוף, הוא סך הכל מחליק את פניה של העיסה, שהוא מעשה יחידי וחייבין עליו בפני עצמו לא תעשה, אפילו על השיריים של המנחות. אז אם כן, הפסוק פה שאמרנו לא תהפך חמץ חלקם, שאמרנו שזה מדבר על חלקם של הכהנים, על השיריים, הרי הפסוק הזה בעצם הוא כבר תפוס. איך אתה, רגע, עוד פעם, איך אתה בא, עוד פעם, חייבים עליו בפני עצמו, זה בא לומר שאם אדם עשה את המנחה חמץ, אז הוא חייב לא תעשה. אבל מאיפה אתה יודע על השיריים? מהפסוק הזה, הרי הפסוק הזה תפוס כבר בשביל ללמד שכל מלאכה ומלאכה שעושים חייבים עליה מלכות בפני עצמה. אז בעצם בשאלה, אנחנו אמרנו שהפסוק הזה לא תהפך חמץ חלקם, מה הוא בא ללמד שיש מצוות לא תעשה על השיריים גם שנאכל הכהנים? כאן אנחנו רואים שהפסוק הזה כולו מיועד רק בשביל ללמד אותנו שעל כל מלאכה ומלאכה שעושים בחמץ חייבים על זה מלכות בנפרד. עונה הגמרא, ענן מחלקם כאמרינן. כל הלימוד הראשון שאפילו בשיריים גם כן עוברים על לא תעשה, זה רק מהמילה חלקם, לא מכל הפסוק. הלימוד שכל מלאכה ומלאכה חייבים עליה, לומדים מלא תעשה חמץ. אנחנו מדברים רק מהמילה חלקם. שואלת הגמרא, ואי מה כולי לאחי הוא דעתה. אולי נאמר שגם מה שכתוב לא תעשה חמץ, זה בשביל המילה חלקם. מה תכתוב רק חלקם? ואני אגיד שכל הפסוק הזה מדבר רק שאפילו השיריים חייבים עליהם מצוות לא תעשה. ומאיפה לומדים שעל האפייה חייבים לא תעשה בנפרד, ומזה נלמד גם לשאר הדברים שחייבים על כל אחד מהם בנפרד. אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב קודם כל חלקם, ואחר כך לא תהפך חמץ. המלבים, אחד ממפרשי התורה, כותב שהכלל בתורה הוא שהסדר, איך שהפסוק מסודר, שהחידוש הגדול כתוב בדרך כלל קודם. אז אם החידוש הגדול כאן זה חלקם, היה צריך שיהיה כתוב קודם חלקם ואחר כך לא תהפך חמץ. למה כתוב מאי לא תהפך חמץ ורק אחר כך חלקם? שם התמינה שיש פה שתי דברים. תרתי, יש כאן גם את העניין של כל אחד ואחד מהמלאכות חייבים עליו לא תעשה בפני עצמו, וגם שחלקם של הכהנים, השיריים, חייבים עליהם גם כן מצד חמץ. שם התמיני מינה תרתי. שואלת הגמרא, רגע, יש כמה מלאכות שעושים כמה מלאכות שעושים במנחה. אתה אומר שכל מלאכה ומלאכה חייבים עליה בפני עצמה, מזה שכתוב לא תעשה חמץ. אולי רק אפייה. אולי רק על האפייה חייבים בפני עצמה אם אפו אותה בחמץ. אבל מי אמר על העריכה, לישה, כיתוף? מי אמר שעל כל אחד מהם חייבים? אולי נאמר שרק על האפייה. ואם האפייה דפירט ברחמנה לחייב חדה, חייבים עליו מלכות בנפרד. אינח, כל שאר המלאכות לחייב חדה, כול הוא יחייב פעם אחת מלכות על כל המלאכות ביחד. אומרת הגמרא, מה פתאום? משום דהווה, הפסוק הזה, הוא אותו כלל שאמרנו קודם, דבר שהיה בכלל. הרי האפייה של חמץ זה שהיא אסורה, הייתה בכלל של כל המלאכות שאסורים במנחות לעשות אותם חמץ. לא תעשה חמץ. ויצא מן הכלל, לא תעשה חמץ, כתוב בנפרד. הוא יצא מהכלל שלא תעשה, לכתב בנפרד. וההמשך הוא, ללמד, כשהוא יצא מהכלל בשביל ללמד, שהוא בנפרד בעצם יש לו מלכות, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל, כולו יצא. ולכן אנחנו אומרים, שבכל העשיות, על כל אחד ואחד חייבים מלכות בנפרד. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נגיד שזה לא הכלל הזה מה-13 כללים של רבי ישמעאל, אולי זה הכלל של כלל ופרט, ואז אנחנו אומרים שרק הפרט. ואימא, לא תעשה מה שכתוב בפרשת ויקרא, זה כלל, כל העשיות של המנחה אסור שיהיו חמץ. מה שכתוב אחר כך, לא תעפה בפרשת צו, זה פרט. רק אפייה חייבים על זה לא תעשה אם זה חמץ. ופרט הוא כלל, אז זה כלל הוא פרט, כלל הוא פרט, הרי הכלל הוא בפרשת ויקרא כל העשיות, והפרט הוא בפרשת צו, רק אפייה, כלל הוא פרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, אפייה אין, מידי אחרינה לא, אולי נאמר שרק האפייה חייבים עליה מלכות אם אדם מופיע את המנחה בתור חמץ, אבל שאר העשיות אולי לא, כלל הוא פרט זה, בדרך כלל הולכים רק לפי הפרט. אומרת הגמרא, אמר רבי הפטוריקי, אמר רבי הפטוריקי דבר כזה, משום דהווי, כלל ופרט המרוחקין זה מזה. הכלל כתוב בפרשת ויקרא, הפרט כתוב בפרשת צו, רחוק מדי בשביל כלל ופרט, ואין דנים אותו בכלל, כל כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותם בכלל ופרט, אלא כמו שאמרנו, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו'. מה תברב עד הבר אהבה? מה אתה אומר כלל ופרט המרוחקים? לא דנים בכלל ופרט. תשמע. מה תברב עד הבר אהבה ואמרי להחדי? יש כאלה אומרים בלי שם. בכלל ופרט המורחקים זה מזה, אין דנים אותם בכלל ופרט? והתניה, יש פסוק בפרשת ויקרא, ושחט אותו, דובר פה כשהנשיא, המלך של עם ישראל חטא, הוא לא מביא קורבן חטאת כמו כל יהודי רגיל, הוא מביא שעיר של נשיא. ובפרשת של שעיר נשיא כתוב, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה, לפני השם, חטאת, חטאת היא. ישחט אותו במקום אשר ישחט את העולה, חטאת הוא. טוב, אז מה זה בא ללמד, הפסוק הזה? איכן עולה נשחטת? ושחט אותו על יח המזבח צפונה, צפון. אז עולה נשחטת בצפון. אף זה בצפון, שעיר נשיא גם כן צריך לשחוט אותו בצפון המזבח. בסדר? וחיינו מכאן למדים? מה, שעיר נשיא זה קורבן חטאת, כן? לומדים את זה מפה שחייבים דווקא שזה יש חטאתו בצפון? אבל הוא כבר נאמר בפרשת צו. במקום אשר ישחט, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. פרשת צו כתוב לגבי שאר החטאות, כל הקורבנות חטאת, אותו מקום איפה ששוחטים קורבן עולה, שוחטים קורבן חטאת. נו, שעיר נשיא זה גם חטאת, אז פשוט שזה ישחט בצפון. אומרת הגמרא, למה זה יצא? למה באמת שעיר נשיא כתוב בנפרד, תחשוט אותו בצפון, לקובעו להגיד שזה חובה לעשות את זה בצפון? אם זה לא, אם לא שחטו בצפון את השעיר הזה, אז זה יהיה פסול. שאם לא שחט אותו בצפון, פסלו. שואלת הגמרא, אתה אומר, לכך יצאת. או אינו אלא שזה טעון צפון ואין אחר טעון צפון. אולי זה בא להגיד שדווקא שעיר של נשיא צריך לשחוט בצפון המזבח, אבל שאר החטאות לא צריך. כתוב במקום אשר תשחט החטאת, תשחט, במקום תשחט העולה, תשחט החטאת, אז מדבר על כל החטאות. לא, זה מדבר רק על חטאת נשיא אולי. זה מה שהתורה רוצה להגיד בעצם אולי. שרק בחטאת נשיא חייבים צפון. אומרת הגמרא, תלמוד לומר בפרשת צו, ושחט את החטאת במקום העולה. זה בנה אב, כן, זה למעשה פסוק שלישי עכשיו. זה פסוק שלישי. זה פסוק שלישי. והפסוק הזה אומר, ושחט את החטאת במקום אשר, במקום העולה. זה בנה אב לכל החטאות, שטעונות צפון. אז מה רואים מכאן? שלמעשה כל החטאות טעונות צפון, ושעיר נשיא גם כן טעון צפון. אנחנו מבינים שצריך פשוט מאוד שישחט בצפון. עכשיו מדייק את הגמרא. תמה דכתב רחמנה ושחט את החטאת, שזה הפסוק השלישי. אבל הלב האחי, אבא אמינה, שזה טעון צפון ואין אחר טעון צפון. רגע, למה בכלל עולה על דעתך להגיד שרק שעיר נשיא צריך לשחוט אותו בצפון המזבח אם הפסוק אומר על כל החטאות? אתה יודע למה? מה הייתה מה? לאו משום דהבה כלל, שכתוב בפרשת צו על כל החטאות, ופרט שכתוב לגבי שעיר נשיא בפרשת ויקרא, המרוחקין זה מזה, ואף אגב דמרוחקין זה מזה, דנין אותן בכלל ופרט. אתה רואה שלמרות שזה בפרשת ויקרא וזה בפרשת צו, דנים אותן בכלל ופרט, יש כלל כל החטאות צפון, יש פרט רק שעיר נשיא, ואני אומר, כלל ופרט? אין בכלל אלא דבר אחד, מה שבפרט. רק שעיר נשיא. רואים שכלל ופרט המרוחקים, גם דנים אותם בכלל ופרט. אומרת הגמרא, מתקיף לרבשי. איפה כתוב הכלל? פרשת ויקרא. איפה כתוב הפרט? איפה כתוב הכלל? בפרשת צו. איפה כתוב הפרט? בפרשת ויקרא. אז מה כתוב קודם? הפרט. אז זה פרט וכלל, זה לא כלל ופרט. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבה שהיא, אי כלל הוא פרט הוא, פרט הוא כלל הוא. הפרט כתוב קודם, פרשת ויקרא, והכלל כתוב אחר כך בפרשת צו. ואם כן, נעשה כלל מוסיף על הפרט. מה התוצאה שכשיש פרט וכלל, זה בא ואומר, מה שפירטתי, אני בעצם רוצה להרחיב ולכלול את שאר הדברים גם. וזה מוסיף על הפרט, והתרבה להו כל מילי, וזה בא לרבות את שאר החטאות, גם בלי הפסוק השלישי שהזכרנו. אומרת הגמרא, אלא באמת, לא זה בעצם הקושייה, זה שמרוחקים זה מזה. זה לא היה הקושייה. אלא תנא, אותו קקש ילי. מה שכתוב אותו, בסעיר נשיא, לא מובן, למה צריך לכתוב ושחט אותו? המילה הזאת לבנסה הייתה קשה לו. ואחי כאמר, אוי נו אלא שזה טעון צפון, ואין אחר טעון צפון, דכתב רחמנה אותו. זאת אומרת, זה שכתוב ושחט אותו, אז זה בא למעט. דווקא סעיר נשיא צריך שיהיה בצפון המזבח, לא שער החטאות. לכן הברייתא היה לה אבא אמינא לומר ששאר החטאות לא טעונות צפון. אבל באמת, זה לא קשור לכלל פרט המרוחקים זה מזה. ואחרי שבעצם כתוב את המילה אותו, שזה בא לומר דווקא סעיר נשיא, אז בשביל זה הביאו פסוק שלישי, להגיד שזה לאו דווקא סעיר נשיא, אלא זה בכל שאר החטאות, זה מה שכתוב בפסוק, ושחט את החטאת, כל חטאת, במקום העולה. עד כאן השיעור על דף נון ה'.